יום רביעי, בית חול המועד סוכס. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם שני סיפורים מרטיטים על זעקת עונו השם או אישי עונו שחוללה ניסים. זה סיפורים שהתפרסמו מוסף שבת קודש לפני כמה שנים על ידי הרב קרנוביץ'. זה סיפור שסיפר משה שלזינגר, ראש שיבת מענה שמחו, שעומד בראש ארגון החשוב פרי חיים. אברך שכמה שנים אחרי הניסויים שלו עדיין לא נפקד בזרע של קיומה. אחרי תקופה ארוכה של דרישה ברופאים, המליצו לו לפנות לרופאים בכירים, עוד יותר שמשחרר פתחה מכל העולם. כשהגיע התור המיוחל, הניחו את התיק הרפואי לפני הרופא שיין, בירר פרטים על מה שעבר על בני הזוג עד היום. אז טוב, אחרי זה הרופא קורא להם למשרד, הם יוצאים, הם נכנסים, קורא להם. מה, אני יושב כמה שעות לנסות לאתר איזה בעיה, אני לא רואה שום הסבר. אבל, המשיך הרופא ואמר, אני רואה שאתה ואשתך, אנשים דתיים, תתפללו לאלוקים הכל לחול, ורק הוא יכול לעזור לכם. ככה הרופא אומר להם. הם יוצאים עמומים ועצובים, חוזרים לאכסניה, כבר התקרבה השקיעה כשהם הגיעו לשם, אברך נעמד להתפלל מנחה, ואז עלה בלב שלו רעיון. כל השנים התרוצצתי עם אשתי בין כל כך הרבה רופאים, ואצל רופא חול בוסר עדיין לא ביקרתי באמת. ואז הוא פרץ בכי מר בתפילה, ריבוני של עולם, קודם כל אני מבקש לך סליחה שעד היום היה לי קצת ביטחון באנשים שהם יעזרו לי, אבל היום ברחמך הרבים הראת לי שאין אלא עליך. אז מהיום אני סומך רק אליך באמס ובסומים, אני אתן לך בך שאתה תושיע אותי. וככה הוא בכה מכל הלב, עונו השם או אישי עונו. ומסיים הרב שלזינגר שאני השתתפתי בברית של הבן שנולד במזל טוב. עוד סיפור, שספר רב הגאון רב מנחם שטיין, בהרצאה בעניין תפילה בפני מנהלים מחנכים. אחד התרטים, אחד המחנכים הוותיקים נעמד מורגש כולו, ביקש לספר מה שהוא חווה בעצמו. הוא מספר שכל שבוע ביום חמישי אחרי צהריים היה מאשר לאשתו שטרות כסף בסכום מכובד כדי שתערוך את הקניות לכבוד שבת בצרכניה הסמוכה לבית. באותו שבוע אומר לא היה לי מאיפה להשאיר לה, היה קובל תשלומים, החזרת הלוואה בגמר, טיפול שיניים וכו', נגמר. ניסיתי לבקש כמה הלוואות מיידיות, אף אחד לא יכל לתת לי. הרגשתי, קלו כל הקצין, אין לי צורכי שבת. המלמד המשיך לסער בהתרגשות שהוא נכנס לחדר שלו מעל את הדלת. החשיך את האור והתחיל לדבר על אבא שבשמיים. אבא, אני יודע שאין כוח אחר בעולם מבלעדיך. כסף רק אתה יכול לתת. לי הכסף ולי עזוב נאום השם כתוב בפסוק. אני לא מתפלל מזה שאין לי, הרי אתה בעל הבית. על הפרנס והכלכלת. אין כוח אחר בעולם מבלעדיך. וככה אומר, 20 דקות דיברתי עם בו אירועילום. אני יוצא מהחדר, אני מספרים לי ששליח מהצרכניה הסמוכה היה רגע בבית, דפק. הוא מספר שהיה מבצע בחודש האחרון, שמי שקונה במשך השבוע מעל 100 שקל נכנס להגרלה של שתי שבתות, זכייה של כל צורכי שבת לשתי שבתות, ועלינו בגורל. הגיע שליח עם עגלה מלאה, בשר, דגים, שימורים וכל מיני מטעמים בכמות של שתי שבתות. חושב שבזה נגמר הסיפור? לא. לא עברו 5 דקות, ניקשות בדלת, שכנים מהקומה הרביעית, בשלו כבר את כל השבת, וקיבלו הודעה שעקב שמחה לא צפויה, התחילו לנשאר לשבת מחוץ לעיר. הרבה הם קחו בקשה את האוכל שלא התקלקל, הם ביקשו. כל זה קרה בזמן שהוא התפלל לבורא עולם, בשעה שהוא חשב שקל לו כל הכל. יש פה רעיון נפלא עם של הרב יעקב לוסטיגמן, עם הרב פנחס ביכלר, המנצח, המייסד והמנצח הנודע של מקהלת מלכות. ברעיון נרגש ומלא ציפייה, לקראת צבעי הסיום הגדולים של המחזור י"ב של בפרים, כנמצא במסורת מבית דירשו. לקראת חצות הלילה, באולפן הטנור בבני ברק, במקום עמוס לעייפה, שגם מחברי מקהלת מלכות מסיימים עוד יום של הקלטות, עמומים, חזרה נמרצת. האירוע המיוחד של שמונה נערכים זמן רב מראש,
סיום הש"ס הגדול שיערוך עם ישראל בתחילת חודש טבת. היו הסיום, אמרנו, שנה מתה. דבר בשרשרת רואי סיום עליהם תנצח במלוא העוז, מקהלת מלכות שסגרה. זה מכבר הסכם, הארגון התורני הגדול דירשות, לבית תורה הסיום, שיערוך הארגון בכל רחב העולם, דרום אפריקה, אנגליה, ארצות הברית, צרפת, ארגנטינה, וגם בארץ הקודש כמובן. תקיעת הרבים המיוחדים הולחנו שירים מיוחדים, נרשם על הלהיט החדש כבי עיר בו ימיכו, שיוצא לאור ערב חג הסוכות, וצפוי ללוות את אירועי הסיום של דירשו, של הארגונים האחרים שעוסקים בעידוד והפצת לימוד הדף רואים. שוחחנו איתם עם מייסד המקהלה והמנצח הנודע, הרב פנחס ביכלר, ועם יתר החברים שהיטיבו לבטא את גודל ההתרגשות והאחריות שעושים על כתשיהם כבר בשלב ההכנות הראשונות. ועד אחרי שיחבו האורות בעולם שערך האירוע האחרון בבונוס איירס לארגנטינה. השיר החדש צפוי להיות לעת גדול אומר הרב ביכלר שכבר הספיק לצבור לא מעט ניסיון עם שירים שונים. החושים המחודדים שלו כבר יודע להעריך איזה יתפוס ללהיט, איזה יהפך ללהיט, איזה יישאר איתנו לאורך זמן, ואיזה יגנה זכר כבוד יומיים אחרי שיפורסם. אומר הרב ביכלר, זה שיר שמבטא בצורה הטובה ביותר את ההתרגשות של עם ישראל מסיני הש"ס, כי בירו יומך ויוסיפו לך שני אפרים. מילים עם מסר כל כך חזק וברור, זה שיר מדהים שולחן על ידי הרב יצחק ברי, ועובד על ידו יחד עם הרב יצחק קליין. יש בשיר הזה מסר כפול ומכופל, הוא גם פונה לאב ומחזק את ידיו להוסיף ולהרבות תוירה. הוא גם פונה מהעם כולו לרבבות מבחני דיר, שהוא אומר להם, תמשיכו ללמוד ולהיבחן. עם ישראל נמצא מאחוריכם, והוא גם פונה לגדולי התורה, אלו שזכו להרביץ תורה לעם ישראל כולו, אנחנו מתפעלים שבזכות התורה הקדושה ירבו ימיהם ויוסיפו להם שנות חיים, תוך סביבה טובה, בריאות איתנה. וככה הוא ממשיך ומספר, הוא שואל אותו הרב לוסטיגמן, אתה מדבר בהתרגשות גדולה כל כך, נראה שאתם מתרגשים להתכונן לאירועים מסתם בעלי משמעות כזו גדולה לעם ישראל. הוא אומר שבאמת מרגש, הוא חושב על גלריה אדירה של גדולי ישראל, מכל הידות והחוגים שישבו באולמי ענק בשרשרת אירועי הסיום, על כך שאנחנו מקהלת מלכות צריך להנים את גדולם היקר. כל כך, איזו זכות גדולה. על אחת כמה וכמה כשבעולם ישבו למעלה מ-1,000 מבחני כנסת של דרשו. המחים שהחליטו ביום הנעמים שהם רוצים לדעת את השס כולו. עמדו בהחלטה שלהם ממש בימים שלפני הסיום הם בחמו ובת אחת על כל השס מתחילת ברוכס ועד סוף פיירס. עושה לי צמרמורת לחשוב על זה. נספר גם שהמנצח אומר, אני לא אהיה לבד, אמר חי חברה מקהלת מלכות. ויהיה גם הזמרים הרלף סמט, מודי שטיינמיד, זאביס ויינברגר, שלמה כהן, סול קדלר ועוד ועוד, ועל צבא המנצח המנצח הנודע רב מונה רוזנבלום שלווה את הרואים כמנצח אורח, כבוד גדול בשבילנו. ויהיה גם מצגת מיוחדת, תחת הכותרת, הנה יום עם בוים. מלך מחדש מפתיע על דברים שלה עם רמס, מידור, שקורא להם ישראל להצטרף ללמוד בפעימי. בזמן קריאת התקנה ולקראת תחילת לימוד המחזור הראשון של הדפיים. אז הוא שואל אותו הרב לוסטיגמן, זאת אומרת, אנשי מקצוע שעומדים לפני קהלים גדולים מאוד לפרנסתכם, אז במה שונה האירוע הזה? יותר ממאות אירועים שכבר השתתפתם. אז הוא מספר לו, זה לא סוד שאירועי דיר שהפכו לשם דבר, תודת כבוד למקהלת מלכות. הוא אומר גם זה, אנחנו נמצאים בחתונות, כל אחד זה חתונה פעם בחיים, אבל פה זה לא חתונה של זוג אחד, פה זה אירוע עם 10,000 חתנים, אחריות גדולה מאוד, שואל אותו מהמסר. הוא אומר, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, הרבה יותר מסר אחד. קודם כל אני קורא לכולם, בואו ותצטרפו, תראו כמה אנשים, תראו כמה אנשים מסיימים דפיים, למה אתם נשארים מאחורה, למה הגיעו אחרי ככה? בואו ותצטרפו לרבבות הלומדים. בביר שהוא אומר, בביר שהוא מקפידים לתת מענה מהיר, מהיר ויהיה לכל נרשם. בואו תצטרפו, ועוד משהו חשוב. כמו בתקופה האחרונה אנחנו יודעים לתופעה לא כל כך נעימה של הרצת אנשי זמר, בעיקר של בחורים צעירים, אבל לא רק. רואים איזה זמר, הוא פליס מוכשר מפנים ההרצה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לכם רמותיי.
אין מה להריץ, זה מי שיודע לשיר. אפשר ליהנות מהשירה, לאהוב את השירים. זה בסדר, אבל לא צריך להריץ, בטח שלא להתחיל לחכות את המעשים שלו. זה שהוא שר יפה, זה לא אומר בכך שהיראה שם שלו מושלמת. וגם להורים הוא אומר, אני מלווה את ימיי בין אנשי זמר. אני רוצה להגיד לכם שמעולם לא הצבעת הילדים שלי על מישהו ואמרתי להם, אתם רואים, אז אמר ההוא, ארגוניסט ההוא. זה הכי, זה הזמר המפורסם, זה ארגניסט. לא, אם אני מצביע על מישהו ומזכיר שיש לו בערכה, זה רק לברך תלמיד חכם, שאני אומר לילד שלי, אתה רואה, עמדתי אותו בישירה, בחיר הכי טוב, הוא היום הירוע הירוע. המסר העקיף הזה חוזר, חודר חזק ללב הילד. הוא לא הרבה אחרי מזה שהוא הכיר את האורגניסט או את הזמר, אבל הרבה הרבה מאוד מזה שהוא ילמד, שהוא יביא את המתחוכן, זה מישהו ששווה לזכור אותו, שווה לדבר עליו ולהעריך אותו. הוא אומר פה גם מי שזוכר ללמוד אפרימי, אני אמליץ מאוד לערוך סיומי מסכת בבית. שקיעו בזה, תבשלו קצת, תביאו חברים, תחגגו את הסיום. הילדים מרגישים את השמחה, הם זוכרים שרק לפני 3 חודשים כבר הסיום, והנה הוא עכשיו יש עוד אחד, כי אבא לומד אפרימי, תהיה מסכת אחרי מסכת. אשר בבית אווירה של הערכה לתורה, ללימוד התורה. כבר ניסיתי את זה אצלי בבית וראיתי נפלאות ביחס של הילדים ללימוד התורה. עכשיו כשאנחנו מרחים לסיום השעת, הילדים שלי גם רוצים להשתתף. רוצים שאני אדאג בשביל לקרוא לכרטיסים בשבילהם. למה? הם רוצים לראות את הזמרת, את התזמורת. לא, הם רוצים לראות גדולי התורה והחסידות, זה מה שמעניין אותם, וזה מה שכל כך מרגש אותנו. שנזכה לשיר בפניהם של גדולי החסידות. יש פה רעיון, כל אחד מחברי המקהה מספר על עצמו, בעריכות, הם מוזמנים לראות את זה בהפותח, לגבול בתור ולרוות נחת מהדברים שלהם. אנחנו ממשיכים עם מיינה אישוע. מסורת, מסורת של סיפורי מופת שנקשרו סביב מלאכת בניית הסוכה של מאור נגרם שחת הצל. הזדמנות מסוימת, הגיע הסטייפלר את דעתו בהקשר לסיפורים שנקשרו סביב הבנייה של הרבשך, של הסוכה שלו. נכנס לחדר הנכד של הרבשך, הרב ברגמן, שליטה. אמר לו, אתה יודע מה היה עכשיו? שאלת אותה סטייפלר, ממש רגע לפני שנכנסתי לצאת, גם חתן מבוגר, שעבר הרבה קשיים. שנה עזר לראש השיבה בהקמה של הסוכה, ובזכות זה, והוא זכה לברכה, הוא כבר בחוף מצא את הזיווג שלו. אחד הנוכחים מעז ושאל, האם אפשר לומר כזה דבר? האם אפשר להאמין בזה? אמר, ודאי, כוח התורה. הוא אשר יודע את התורה בכל הכיפה, בכל עונה, הוא הרי הכיר בעצמה. ולא יפלא, אמר סטייפלר, שיש לו את הכוח הזה. נכתב על זה הרבה, דיברו הרבה שאנשים שעזרו לו לבנות הסוכה, זה היה ביטוי להכרת הטוב העמוקה שלו. הרי היה לו הקפדה גדולה לא לנות מאף אחד. הרב מטריח את עצמו להיות שהוא היה מבוגר, לחפש הרבה זמן את הרמב״ם, רשב"א וכו'. העיקר לא לבקש, גם לא מקטן שבקטני תלמידיו, ממש לא רוצה בכלל את זה. חוץ ממלאכת בניית הסוכה. זה מהסיבה הפשוטה, שזה באמת היה למעלה מהכוחות הדלים שלו, אבל גם אז הוא ביקש לשלם בהכרת הטוב, בתודה כנה. והתשלום, הישועות של ליל של נשולד, היה ביד נדיבה ורחבה. אחד מהתלמידים הקרובים שעקב אחרי העניין זה מספר, שרובם ככולם התרסו באותו שנה, יחידים חזרו שוב בערב חג הצוכות של השנה הבאה. מדובר במאות בני ובנות ישראל בכל שנה. איך הפך התשלום למטרה לכשעצמה, מלאכת ההכנה שהייתה מלכתחילה נושא הבקשה, הפכה למשהו מבוקש. כל מי שהיה צריך את זה ישועה וזיווג, זר של כיומה, ידעו לעזור לרב שך לבנות את זה. זה עוד המסורת הזאת, זה רק שבתקופת המגורים שלו בירושלים. כנראה זה היה הזמן של אשתו הרבנית, שדאגה שבחורים מהישיבה, מישיבת חברון, יעזרו בבנייה של הסוכה. איך אני אחזיר להם טובה? שאל אותה הרב שך. הרבנית אמרה לו שיש שם כמה אלטרס, תתן להם ברכה. טוב, זה נשא חן בעיניו. הוא לא ידע עד כמה מתחשבים לאלה, אולי הוא ברכתו, הרוחות שלו, אבל עובדה שהמתברכים באו עוד באותה שנה ברית הירושין. הרב שך תלה את זה בכבוד של הרבנית. כל החיים הוא זקף תתגשמות הרוחות לזכות הרבנית. עסוקה בנו מיד מתי שבת, לחכו למועד מאוחר יותר. ככה הרב שך רצה, עוד בליל מוצא עצום, נגמרה מלאכת בניית הסוכה כבר למחרת. היו העוסקים הקבועים בעלי החזוק העוסקים בכלל של הקישוטים. כבר אז למחרת בבוקר הרב שך היה מבקש שהמפה תהיה על השולחן. גם המפית של חסרת החלות. שיפתה לרגע שבו הכנסו החלות תחייה, כמו ערב יום כזה. כשהסוכה הייתה מוכנה, הרב שך היה בא לראות, להתרשם, זה היה את רצון מדירה. שמחה הסירו, שתה שובה על פניו, כולו ראש שראה סוכר את הדפנות. הקלות שהסיכוך יהיה עבה מאוד. כל קישוט רחב לא נתלה מתחת לסכך, רחוק או קרוב, קטן או גדול. נוי הסוכה מצאת מקומו רק על הדפנות. ראה חוזר לחדר בשמחה, נותן את הברכה לבחורים שעסקו בבנייה, שעמדו בחדר שלו, זה היה עמד נדיר, רגעי חסד בגילהם. דרך כלל הגמרא שותה לחיים הבונים הצעירים. סגנון הברכות, כמו גם ההתייחסות לכל אחד, היה קבוע. היו כאלה שברכת הברכות שלא ביקשו, ולא ידעו שהם בעצמם זקוקים לאישה הזאת. לפעמים לא עמדו לו הכחות, הוא ביקש לדחות את הברכות לזמן מאוחר. ואם הבונים לא יכלו לחזור, הם כותבים על הדף את השמות. והיו מגישים את זה לרב שך כשהוא יכול, ואמר בכוונה פרקי תהילים. ומברך אותם. כשהיה נכנס החג, אחרי שהוא היו מדליקים את הנרות, אחרי קידוש, היה יושב מתפלל לישועה של כל השמות שרשומים בדף. עכשיו הקישוטים נתלו גם תמונות של גדולי ישראל, על ההנאה מרובה, לראות את כסתר פניהם של רבותינו האחרונים. אור שמח, חיים מויזר, רב סרזלמן, ארדרן קוטר, רבי סקירוב. האדם גם היה תמונה של רבי עקיבא איגר, מלווה בשני חברי בית דינו. תמונה מפורסמת שמלווים אותו ברחובות פוזנה. רב שך היה נהנה מאוד, אשר מצב רוח מרומם, לפעמים הוא התכונן לחיות בעוד יום. פעם אמר לנכש למצוא עם כיפור נו, מחר יבואו האחים למשפחת פלויני לבנות סוכה. אני מבקש ממך שתכין בירה שנוכל לשתות לחיים. ההקפדה שלו הייתה שכל הקישוטים ונוי הסוכה שהובאו אליו ותלו בסוכה. היה קל, אבל הרב שך מצא זמן להשקיע את מחשבתו ולהסביר את רצון כולם. והנה הוא עצמו יחס חשיבות למקום של התלה של הקישוטים. כשהוא בעוד קישוט במיוחד, אז נתלו בהתאם להנחיות שלו למעלה מראשותיו, או מעלה שולחן ממש. סיפר אחד התלמידים שלפני כמה שנים, אבא אחד שהיה בבית שלו שתי בנות בוגרות, הגיע אל הראשי והרב שך עם שני קישוטים, זה היה עבודות שלהם של שתי אחיות. לקח את הקישוטים הרב שך, שיפש מקום לשים את זה בסוכה הגדולה. בתקופות חייו האחרונות, היו לו שתי סוכות, באחד הוא אכל, שם הוא גם קיבל את המבקרים. הסוכה השנייה, הקטנה יותר, נעודה לשינה. כך הוא אומר, הוא צריך לחפש מקום מתאים, כאן צפוף, כאן זה עלול להישרף. וזלו בנחת, איך שהוא ממשיך, עובד בצות. למצוא את המקום המתאים, הכל כדי שלא לפגוע חלילה במי שטרח למענה, אבל הוא לא מצא מקום. טוב, יצא מהסוכה, הלכו לסוכה השנייה. אחרי חיפושים ולבטים, אור ופני הרב שך, אמר רוח, אני חושב שכאן זה מתאים, למעלה מראשותיי. ככה התמונות נתלו ליד המיטה ודעתו, והראשי והייתה נוחה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם סגולות וישועות. מצטער פוטר מנסוקה, על יש פירוש מחודש של התפרשו במרדום. במשך כל ימות השנה, יהודים רבים נושאים איתם מתעני צער, קשיים, התמודדויות. זה סבל עם בעיות בריאות. אחד מתמודד לעלינו עם בעיות אחרות. לילדים, יש כאלה מחכים לשמחות, זמן רב. יש כאלה מתקשים על פרנוסה. אז הנה תדגלית יקרת ערך שגילה את פרשם מרדוס. הסגולה היא הסוכה, סגולה להינצל מכל צער, מיבשה מכל מצוקה. ריקח תפסק למישנה, מצטער, לא טוב מן הסוכר. אמר התפר השלמה, מצטער, אדם ששרוי בצער, בכאב, במצוקה, תהה גדולה אשר תהה, הוא הופך לפוטו, איך הוא יוצא בפטור מלא מכל הצרות והצער, הקשיים והמצוקות, מן הסוכר, מכוח אחד הסוכות, מכוח אוצר הברכה שתמון בה. אנחנו ממשיכים עם הלכות שקשורות לסוכה כמובן. מותר לישון בסוכה מתחת שולחן או מיטה שהגובה החלל שתחתיהם פחות מ10 טפחים, שזה בין 76 ל-96 סנטימטר לשיטות השונות. ואם כגג קבוע נחשב כאוהל, גם כשזה פחות מ10 טפחים, אבל זה רק בגג שמיועד לשימוש תחתיו, לא בכזה שמיועד לשימוש על גביו כמיטה ושולחן. יש מי שהורה להקל גם במיטה התחתונה של מיטת קומותיים כשהחלל נמוך מ10 טפחים. המיטה העליונה לא מיועדת לשמש כגג דזה שתחתה, אלא כמיטה לשכב על גביו. אבל אם גובה החלל שתחת השולחן או הכיסא הוא יותר מ10 טפחים, אין לשם תחתיהם, ומי שעשה כך לא יצא ידי חובה, כיוון שהשולחן והמיטה נחשבים כל בפני עצמם. ומי שישן מתחתיהם לא נחשב כי השם יוצא לסוכה, ונחלקו הפוסקים האם הדין הזה מדאורייתא או מדרבנן. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים, מאמר נפלא וארוך של הרב שמואל גנות, הרב הגאון שמואל גנות שליטה, מאמר מקיף ומרתק על המצווה להקביל פני רבו ברגל, אנחנו לא נקרא את כולו. סיפר רב שלמה זן נוירבך, שהוא ישב אצל מורה ורבו, רב שזל מלצר, ראש שיבת עץ חיים, נכנס לסוכה רבו לייב חסמן, המנהל הרוחני של ישיבת חברון. רב לייב רצה לקיים מצוות נזיר פני רבוי, ויושב לכמה שניות, סיים בצר זלמן, אמר חג שמח ויצא החוצה. ההגדה מספרת שאברך אחד נקש על דלת ביתו של אחד מגדולי הדור, פתח לו את הדלת, שאל אותו מה הוא רוצה, אמר, באתי להקביל לפני הרב את הרגל. אמר לו, אותו גדול, כבר קיימת את המצווה, הושיט היד בחיוך וסגר את הדלת. הוא מתחיל את המאמר, הוא מספר פה על ראשי ושיש לו מאות תלמידים שמגיעים לסוכה כל שנה. ערב חג הסוכות, ראשי החליט שהוא מקדיש, סיפור תיאורטי, שהוא מקדיש את החג הקרוב רק למשפחה, חוג הקרוב, חוג משפחתו הקרוב. בישיבה הוא תלה מודעה שהוא הודיע שהוא מוכל על מצוות מעט לפני רגע, מבקשים לו להגיע. שואל הרב גנות, האם הוא יכול למחול על המצווה לוותר עליה? גברת כהן רוצה בכל מודע לקיים גם את המצווה. האם אישה בכלל דין קבלת פני הרב? ובאיזה אופן צריך לקבל? האם צריך לשמוע מדברי תויר בזמן הקבלת פנים? האם יחלוף דווקא מרב המוברוק? האם אפשר לקבל בזמן תוספת יום טוב? בזמן שהרב דיינו לא קיבל עצמו יום טוב? וככה הרב גנות מעריך כדרכו ומתק דבריו כל הנושא הזה. של לפני רבו, אני מספר שתשס"ה הוא זכה להיות אצל הרב חיים קניבסקי בסוכה. שאל אותו אם יוצאים ידי חובה של המצווה הזאת בברכת חג שמח, בלי שומעים שום דבר אחר. אז הרב חיים ענה לו, וכי האישה השונמית דיברה בלימוד עם אלישו, הרי בוודאי שבא רק להגיד אגוד יום טוב. ואז הוא שאל אותו אם הרב יכול למחול. אז הוא אמר שמסתבר שאי אפשר להכריח את הרב לקבל אנשים. אם כדי ללמוד דברי תורה, אפשר ללכת לרבנים אחרים. ואז הוא אמר שחיים קניבסקי אמר לו שהוא שמע בשם החצפפה. נתרץ על הקושיה הידועה למה הרבנה של השונמית אמר לו חודש ולא שבת ולא אמר לו רגל. ואיך הוכיחו מהאישה השונמית על הגולת מערב ולא על שבת? אז הרב חיים אמר שאומרים שהחצרצפר אמר שכמו שאישה לא יכולה להגיע הרב יחד עם האנשים מסיבת פניות, אז אתה מגיע רק בחודש בשבת, שעד אנשים לא נמצאים, כי הם רק בחג. הוא מסיים פה כן, הוא אמר הרבגנות שגם הרבי רבי של תירצי. הוא מסיים פה הרבגנות, הוא אמר שלאימות שתי תאמים לפי למצווה הזאת, האיום יקום, על העניין, כן, כתוב שהטעם של המצווה הזאת, אני מבין, כבול איך לרבא כקבול השני השכינה. והסיף שיח החומים, כתוך סיף החומים כותב, בגלל שמחה סיומתם. שהרב שמח לראות את תלמיד, והתלמיד שמח לראות הרב. כשהם, ששניהם שוכרים דבר תוירה, הם שמחו כעתור את הספקס, הרי אין שמחה צריכה גדולה מזה. עד כאן הדברים הנפלאים בקצרה של הרב ובר שמואל בנות שלו. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם תפרים בהלוכן. אנחנו עושים בשעה טובה בסימן סוף למדזיין סעיף א'. זוכר דירה, ממתי חייב בדיקת חמץ, ועל מי מוטלת חובת הביטול? על כך ועל עוד נושאים מעניינים. נשמע בשלושה אחד קשור כאבנים הגאונים. לגדול בתורה ולרבות מחת, הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו תנאי תפרים בהלוכן. אחר עובד מחברות בלגינו ניסן ולפני כיסת לילי ד' כבר נמסר המפתח לידו, כבר נעשה אחד מה שהקניין המועילי מסחירות קרקע, דהיינו כסף, חזוק, יקועץ אדם, המפתח ביד שלו. אז חובת הבדיקה, חמץ מוצא את זה לסוחר, גם אם הוא לא נכנס לגור עד אחרי הפסח. אבל אם בבדיקה של ילד דעת המפתח לא ביד הסוחר, אז זה כבר חובה על המזכיר. גם אם הוא יכנס באמצע הלילה, אז לא פוקח שהוא מהמזכיר. אבל אם המזכיר לא יבדוק את הבית, הוא לא נמצא בעיר אחרת למשל, והסוחר יפיק את המפתח, אז חובת הבדיקה מוטלת על הסוחר, מפיק נותר במשך הלילה. חובת ביטול החומץ מוטלת על שניהם. אם בכיסת ליל ידע למפתח נמצא ליד הסוחר, אבל עוד לא נעשה מעשה קניין לסחירות, על ידע לשכונו, חובת הבדיקה מוטלת על המזכיר. כמו שכל עוד לא נעשה קניין, נחשב המזכיר כאדם שהפקיד את מפתח ביתו בידי חברו. ואז בוודאי לחובת הבדיקה מוטלת על השומר אלא על בעל הבית. אבל יש אומרים שכיוון שהמפתח לא ביד המזכיר, אז חובה על הסוחר. יש אומרים שצריך לכם את שתי הדעות שחובת, זאת אומרת שחובת הבדיקה מוטלת על שניהם. כמובן, שאם אחד מהם שלח את השני, אז יוצאים ידי חובת כל הדעות. אם הבית לא נעול, או שיש לשניהם מפתח, אם זה נעשה, אם נעשה מהסקינים, אז חובת הבדיקה מוטלת על הסוחר, ואם לא, תלת על המסוחר. מי שסוחר חדר במלון בפסח, אז אם בכניסת ליל י"ד כבר יכל להיכנס לחדר, אז יש לו חובת בדיקה. ואם ידוע לו שחדרים לא נבדקים כדין, גם אם הכניסה הייתה אחרי זה, צריך לבדוק. חדרי פנימיה בישיבה מוטלים על הבחורים שגרים בהם, לבדוק אותם בליל י"ד בברכה, באופן שקשה להם לבוא מהבית של ההורים. בן הזמן, אם לבדוק את הבדיקה בזמנה וכדומה, אז יבדקו באחד הלילות הקודמים ללא ברכה. ויש אומרים שישמעו את הברכה מאדם אחר שבודק בבית, ויש אומרים שאם גרים בחדר הפסח ובחו ובמלאב, לא, לברכו. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, חמץ שנמכר לגוי ונמצא בית ישראל. צריך להעמיד לפני מחיצה בגובה 10 טפחים, ולנעול בחדר באופן שלא יכנסו לתוכו בימי הפסח. בארץ ישראל, אסור למכור בית לגוי משום אסור לסחולם. ולכן, במקרה של חמץ בארץ ישראל נהגו שלא למכור חלקי הבית עוד כולו לגוי, אלא להזכיר אותם. מי שמוכר חדרים בבית לגוי לפסח, לפני פסח בתחולת המכרה בי"ד בניסן, יש מחלוקת הפוסקים, צריך לבדוק בחמץ בליל י"ד. כדרכנו נפליג מי ממכון, נזכר מה שאמרנו בקצרה באותו יום, אסור מדרבנו לאדם להתרחק בשבת יותר מ-2,000 אמו. מהמקור שהוא שב בן השמוזי שבזיקת שבת, ואיסור זה נקרא תחומים. ויש אומרים שהיא אסורה, שהיא התרחקות של 12 מיל, אסורה מדברייתא. איסור תחומים אסור גם יום טוב, לשנחקם פסקים, לפי הדעה שתחום 12 מיל אסור מדברייתא, האם גם יום טוב אסור מדברייתא. להלכה יש להקד בשעת הדחק ולהשאיר אותו כאיסור דרבנן. יש שכתב של הדעה שתחום 12 מיל אסור מדברייתא, אסור גם בכל המועד. אבל בדברי הראשונים, נראה שלכל הדעות, אין בכל המועד, איסור תחומים בכלל. דווקא אם תלמוד דבלי, כמה כהנים דרשו לתבילת הפרושת, ואיכן דיברו תוירו בלשון גוזנו. האם אכן היו משקים את התורן בקושי זור? על כך ולא נוצאים מעניינים, למה במסכת סתומי דווקא הופכת. שוחה שתיים, נוכל לשמוע את השיר מפי הרבנים הגאונים, נגדל בתורה, ירבות נחת. ולקראת צים חפצים בחיים, אנחנו אוחזים בפתיחה של לווים, שהחפץ חיים מונה את הלווים שמדבר לשנורה השם הרחל. אחד היסורים, אומר החפץ חיים, ייסור חנופה, שלדע שלהרבה דעות הוא לא גמור, שנאמר מהפוסק לו, שכניפו את האורץ, הוא מביא איזו דוגמה, שאדם דבר בגדות חברו, ומי ששומע אפילו שיודע שזה לא בסדר, מנענע בראש, הוא מוסיף כמה מילים לחזק את דברי חברו, הוא מצוחן בעינם. מה אנחנו בצחיים? תדע אחי. והוא בעצם לאו בחנופה, אפילו אם רק יוסיף כמה מילים. הוא בבר מים חיים, מביא ראייה מהמשנה, בסלטו, שהכניפו להגריפה, אז אמור להכינה אותה, ואומר אותה ברייסה, באותו שאני התחייבו שני ישראל כלל, שהכניפו לו להגריפה. מה הדין של החפץ חיים? לא החפץ חיים, סליחה. מה הדין אם הוא לא משבח את הרשע עליה? אלא במעשים הטובים. אז בבר מוסף מביאים דברי רבי יוינה, שגם זה בכלל יצור חנופה, כי הוא שבח את הטוב ולא מזכיר את המעשים הרעים, מכסה על הפשעים שלו, הוא גורם שאותו רשע יחשב אצל השעון לצדיק, יכבדו אותו. אבל במקום אפשר לצורך קרוב וחויקים, דעת וחם כנבסקי יש אמותם. שבח חשב את דברים שלא שייך להגיד אליהם שנראה מתוך כך שמסכים להם מעשיו, למשל, נגיד שהוא גיבור, יפה, חכם, יותר משה פיינשטיין, פשוט, כגרסנוי ששאין בזה סוכנופה, כאיסור זה רק שנראה שהוא מסכים למעשים שלו. שבח אדם כשר במעלה שהוא יודע שאין בו כדור הרבות חיים, שאם זה לשם חנופה ודאי של אסור, אבל אם זה לתועלת, מותר. וכמובן, בהשם חז"ל, ספרים הקדושים, כמובן באוכל צדיקים, שייך חניף, ומותר להכניס לסתות מדרכי שלום. רבו כדי שילמדו תורה, לחברו שילמד לשמוע דבריו, וכן נתנו. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. מה מסתתר מאחורי העלים של הסוכה? אז בפרסם של צדיקים, מיד עם חלק א', הובא שפעם הגאון החוסר של רבי אליהו רוט, דיבר בהתלהבות על הסוכה שמורכבת מכמה דפנות ועלים על גביה. אבל בפנימיות שלה, קודש קודשים. כל דבר בה רומז לשמות קדושים ונוראים של הקדוש ברוך הוא, והוסיף ואמר, צריך להיזהר בסוכה. כלפני אש, בדיבורים אסורים ודיבורים בטלים, ולהרבות בדיבורי קדושה, בלימוד ובתפילה בסוכה הקדושה. תודה רבותיי לשמור על קדושת הסוכה ולהימנע מדברים בטלים. עד כאן דברנו היום רבותיי, שלכולם מועדים לשמחה, עם הרבה הצלחה וכל טוב חלק.